להתחיל? תגעו בפנים. דע לך שכל רואה ורואה, לא שומע אתכם.
יש לו ניגוד מיוחד.
אבל נסתדר. בכל מקרה, אני רוצה יחד איתכם לצרף את שני השירים. בפרשת השבוע, שירת הים, אל השירה שכתבה נעמי שמר, ואני רוצה להגיד לכם שהבסיס לשירה שכתבה נעמי שמר זה רבי נחמן ברכלר. שני מאמרים של רבי נחמן ברכלר, תורה י"א ותורה ס"ג, זה המקור למילים שכתבה נעמי שמר, הלך לנו שלה. אבל בואו ביחד נתבונן באמת מה יש בשירה, שירת הים. שירת הים שאנחנו הבוקר אמרנו בתפילה, אנחנו אומרים כל יום בתפילה. מה יש בה? מה העניין הזה בשירה? מה זה השירה? השירה להשם, כי גאו גאה הסוס ורובו, רמה ויה.
שירה.
ובסוף אנחנו אומרים ויה השם למלך על כל הארץ, אנחנו אומרים תביאמו ותתאמו. מה יש בשירה שאין בה מילים?
מנגינה.
יש במנגינה, אבל מה יש במנגינה? בשירה?
סיפור.
מעבר למנגינה.
סיפור.
כלומר, זה המילים. שירה היא ביטוי. היא ביטוי שבא ממקום מיוחד. עד כדי כך מיוחד, שהאדם מתעלה עם השירה. אחד הדברים שאנחנו רואים, שחבר'ה שרים, אני לא מדבר על שירי פח. מדבר על שירים שיש בהם קדושה, אנשים יכולים להגיע לרמות פנימיות של רגשות שהן מבוססות, יסודיות, עמוקות. ואני תכף, אני יודע מה שאתה רוצה להעיר, אבל אני אגיד לכם, שמתם לה פעם לב שבאים לאירועים שיש בהם כמו שקורא להם שירי קודש, ואנשים רוקדים. בדרך כלל איך הם רוקדים?
במעגל גדול.
מעגל גדול, יד ביד. במעגל כולם שווים, נכון? כולם אותו דבר, כולם נותנים יד ליד, כולם מחוברים. אני בטוח, לא יודע, מי שהיה או שמע או ראה שירי עגלים, שירי פח, רואה שכל אחד רוקד לעצמו עם עצמו, כל אחד זורק את הידיים, את הרגליים, את הראש ואת הבטן לבד, לא סופר אף אחד, לא רואה אף אחד, לא מתחבר לאף אחד, לא מעניין אותו מי שנמצא חצי סנטימטר מהאף שלו.
בדיוק.
הוא לבד. תן עצום בין סוגי השירה. השירה, שירת הקודש, באה בחיבור, באה ביחד. באה שכולם שווים. שירת העגלים ושירי הפח באה ממקום שהוא נמוך מהחגורה. והמקסימום בגובה של הפופיק. אכול בשעתו כי מחר נמות. מה אכפת לי מהעולם? אני נהנה, זהו. אני אקפוץ או אקפץ ואצרח ואזיז איברים ימינה, כמו למעלה למטה. לא רואה אף אחד. זאת שירה, זאת לא שירה, זה שירי פח. כשאנחנו מדברים על שירה, אנחנו מדברים על משהו שהוא קדוש, משהו שהוא עליון, כל ספר תהילים. איזו שירה נפלאה. בהפטרה נקרא את שירת דבורה עכשיו. איזו שירה. איזה הבדל יש בעדינות של המילים הבאות מתוך שירי הקודש. יושב משורר בין ימינו וכותב שיר קודש. שימו לב למילים. שימו לב לכיסופים, להשתוקקות. לרצון להתחבר אל הדבר העליון יותר. שימו לב על... אנחנו דור, אני לא רוצה להגיד את המילה, של אותו אחד שיש לו שם משפחה של צמח. צמח אפילו אחד משבעת המינים. בינו לבין ברכת שבעת המינים המרחק עדיין גדול. והוא גם מסמל את חודש האביב. תראו איזה מילים, תראו איזה שירים. תראו את הסגנון. שירה משמעותה חיבור. שירה אמיתית משמעותה קודש. שירה אמיתית משמעותה התענות. אז בואו נראה מה קורה. מה קורה בשתי, שני, סליחה, שני תורות של רבי נחמן מקור, אצלכם, מקור מספר 2. אני אבקש, אם אפשר שם בסוף, לעיין איתי, בשורה מספר 10. מקום מספר 2, ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה י"א, כשאדם מתפלל בשדה. יצא לפעם למישהו פה להתפלל בשדה?
אחד הדברים.
יפה. כשאדם הולך לטבע. אדם מתחבר אל הבראשית, אל הראשית. יד אדם לא נגעה, לא קלקלה. האדם מגיע למקום כמו שהוא. רואה צמחים, רואה סלעים, רואה הרים. כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. ואנחנו יודעים שכל אדם שרוצה ככה לנקות את הראש, מה אומרים לו? לך לטבע. תצא לטבע, תשתחרר. בלי פלאפון, בוודאי. אם אתה עם פלאפון, אתה בתוך הטבע, אתה מוטבע בטבע.
בלי פרמה.
בלי כלום, לך. אתה צריך אותו לחירום, סגור אותו. שים אותו עמוק בתרמין, שים עליו את כל הציור. שתסתכל, תתבונן. תתבונן. אתה מקבל אוויר, אתה מתעורר, אתה מתחבר אל ההתחלה, מתחבר אל הראשית, מתחבר אל הקדושה. יונתן, תקרא לנו בבקשה שורה מספר, מקום מספר 2.
ניקוטי מוהר"ן, ח' ב', חורה י"א, שאדם מתפעל בשדה, תדע שאדם מתפעל בשדה, אזי כל העשבים חורים בהם, והן בתוך התפילה ומסייעים לו, נותנים לו כוח בתפילתו. זה בחינת שנקראת בתפילה שיחה, בחינת שיח השדה, שכל שיח השדה נותנים כוח וסיוע בתפילתו. ויצא יצחק לסוח בשדה, כי תפילתו הייתה עם סיוע וכוח השדה, שכל שדה השדה נותנים כוח וסיוע בתפילתו. כנ"ל...
לא, אומר רבי נחמן, שתדע לך, כשאדם יוצא להתפלל בשדה, ואין הכוונה פה רק לתפילת שחרית וחערית, אפילו סתם תפילה פרטית, מה שמכונה התבודדות. אדם רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל גם תפילת שחרית וחערית זה קצת בעיה כי תחמיניה. אבל תפילה, אדם יוצא החוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן סוד עצום. העשבים בשדה נותנים לו כוח וסיוע בתפילה שלו. מה פירוש? פירוש כוח וסיוע. אז העשב לידי ככה מתנדן איתי לפי הרוח ומצטרף לתפילה שלו. כן! התשובה היא כן! התשובה היא כן! זאת אנרגיה שנמצאת בתוך הצומח. שמעתם פעם על פרקי שירה? בפרקי שירה גם עצים אומרים שירה. גם הצומח אומר שירה, זה סוג של כוח פנימי. כל הבריאה אומרת שירה. השיר על השם כי גאו גאה. כל הבריאה כולה אומרת, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. כל הבריאה שרה יחד עם שירת המלאכים. כי גם הם שרים. מה הם שרים? קדוש, 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 השם צבאות מלוך כל הארץ כבודו. כולם הם שרים, כל המציאות שם. וכשאתה מתפלל בשדה ומתנתק מכל המהומה שיש מסביבך, ואתה מסוגל להקשיב, אתה גם מסוגל לשמוע את שירת האסנים. ומעניין, שממשיך על הרבי נחמן ואומר, בשביל זה נקראת התפילה שיחה. נאמר בתורה ויצא יצחק לסוח בשדה, נכון? מה הולך לצחוק בשדה? מה יש לעשות בשדה? להתפלל בבית. אז לא היה צורך במניין. הוא תיקן תפילה מנחה, אתה בא באוהל, תתפלל. יצחק יוצא מן האוהל, יוצא מהמקום שהוא נמצא בו, זה סמל לצאת מהמקום שאתה נמצא בו על מנת להתפלל. התפילה היא שירה. כי יש צורך במניין. פה הכוונה על תפילות פרטיות, מתבודדיות.
אבל לומדים את זה עם...
כן, ויצא יצחק יצחק בשדה, לומדים תפילת מנחה. אבל יש עוד דבר חדש, מחדש פה רבי נחמן דבר יפה. אומר, תפילה מה זה? זו שיחה. ויצא יצחק, במקום להתפלל, לסוח בשדה. כלומר, התפילה היא שיחה. והוא מוצא את זה רמז. והרמז שהוא מוצא מה הוא? שימו לב, תעקבו רגע, אחר המילים ויצא יצחק לסוח בשדה, מה אתם אומרים? על מה הוא מסתמך? ויצא יצחק לסוח בשדה, איפה שמענו או ראינו את המילה לסוח בלשון שיחה? עוד לפני יצחק. אתם זוכרים את הפסוק בספר בראשית? בספר בראשית נאמר לגבי הצמחים, וכתוב בכל שיח השדה טרם יצמח. כלומר, לא היה עדיין את השירה, את התפילה הפנימית הכמוסה של השיח, של השיח, של השיח בשדה, לשיר לקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא. ולכן מה כתוב אחר כך? וחולה עשה בשדה, טרם יצמח, לכן אין צמיחה, אין התעלות. כאשר האדם מבין, כאשר האדם מבין את המשמעות של הטבע סביבו, כאשר העם בני ישראל רואים את ים סוף, וים סוף נקרא, ובני ישראל עוברים ביבשה בתוך הים, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. שפחה ויחזקאל. איזו השוואה לא השוואתית. יחזקאל הנביא רואה מעשה מרכבה, והשפחה על הים רואה יותר ממנו. במראות אלוקים. הדבר הזה מוציא מתוך כל אחד ואחד שהיה שם, שירת ההוויה, שירת המציאות, שירה פנימית שעולה ובוקעת. עד כדי כך, שאנחנו כל יום שרים אותה, כל יום ביום, כל יום בשנה. שירה נצחית. שירה שאמורה להעיר אותנו, לרומם אותנו כלפי מעלה. ומה עושה הצומח מישהו פעם אכל?
כן.
הוא תקוע, נטוע באדמה ו... והוא צומח למעלה. כל נגמתו של הצומח זה לעלות. כל הרעיון שאתה מתבונן בצומח זה להתעלות. הוא לא מושך למטה, הוא עולה למעלה. גם אם תנסה לקצוץ אותו, הצמיחה החדשה תהיה שוב פעם למעלה. נכון? אם תיקח בכוח ותכופף אותו, הוא מתכופף. אבל בטבעי שלו, הצומח עולה למעלה. כשאדם עומד בשדה ומתפלל, הוא חוזר לטבעיות של האדם כאדם, ומה הטבעי אצל אדם?
לעלות למעלה.
הוא צריך לשאוף למעלה, לעלות למעלה, וכל נגמתו היא למעלה. לכן אומר רבי נחמן, אם חס ושלום אנחנו לא שם. תסתכלו אצלכם בשורה מספר 15. אומר רבי נחמן, ועל כן בכללה, בפרשת והיה עם שבוע, אומרת התורה, והאדמה לא תיתן את ימולה. כאשר האדם לא עושה את תפקידו, כאשר האדם לא שר את השיר הנכון, אלא שירי פח, כאשר האדם נדבק אל שירי עגבים, כאשר האדם מתלכלך ומזדהם, הוא מזהם את נשמתו, אז גם ביציאת מצרים יצאו בחמושים חמישית, 20% יצאו. אשר נשארו במצרים, עם מצרים וכל צעותיה. והם כל כך דבוקים בתרבות מצרים, שנשארו במצרים. ובידוע מה היה גורלה של מצרים. בני ישראל יוצאים ביד רמה, אלה אלו שדבוקים בשירת הקודש, שמבינים שאפשר להיות במצרים, וצריך יום אחד לקום ולהתנער. קומי אורי, קיבה עורך. צריך להתעורר, התעוררי, התעוררי. ומתעוררים ומנערים את זוהמת השירה המקלוקלת, הדלה, הרפויה, הרדודה, שכל עניינה רק לתת מענה למאוויי הגוף, ולא נותנת שום מענה באמת לשירה הפנימית של האדם. לכן זה מה הכללה, בארץ לא ניתן את יבולה. אומר רבי נחמן, כי אפילו שאינו מתפלל בשדה, אני בבית הכנסת, זה אחיה עונה לך מה שאלת מקודם, אני בבית הכנסת צריך להתפלל במניין, אפילו שאינו בשדה, נותנים גם כן יבול הארץ סיוע לתפילתו. והיינו, כל מה שסמוך אל האדם, אתה נמצא בבית הכנסת, אתה חושב שאתה רחוק, אולי נגדל סמים עתידים, אבל הצמחים בשדות והאילנות נותנים לך כוח לתפילה שלך בבית הכנסת רחוק מהם, על ידי זה שתנובת השדה נמצאת אצלך. לכן אומר לך, כגון אכילתו בשתייתו, יש להם נציגות בכל מטבח, בכל מקרר, בכל שולחן לצומח. זו הברכה, גם אם אתה לא ליד. אבל שהזי שהוא בשדה, הוא סמוך להם ביותר. על כל העשבים וכל יבול האדמה נותן כוח בתפילתו. ושימו לב, וזה יבול ראשי תיבות, ויצא ישחק לסוח בשדה. זה היבול, זה התוצרת. אלו הפירות. דע לך, שכל רואה ורואה, אתם רואים במקום מספר אחד, יש לו ניגוד מיוחד משלו, ורבותיי, זה אומר
שכל דבר שאתה רואה יש לו,
שכל אחד ואחד יש לו את השירה הפנימית, שירת הקודש שלו. ושירת הקודש שלך אינה דומה לשירת הקודש שלו. ושירת הקודש שלו לא דומה לשלך, ולכן תקשיב, לא, זה לא היה השירה שלך. השירה של האדם צריכה להתפוצץ החוצה מתוך תוכו, כשמחובר אל הטבעי שבו, אל האמת הפנימית שבו, היא שירת חייו. זאת השירה. אז ישיר משה ובני ישראל. משה יש לו שירה, ובני ישראל יש להם שירה. וכל אחד מן אלה ששרו ועמדו על ים סוף ואמרו השירה להשם כי גאו גאה, כל אחד ואחד מהם, ברגש הפנימי שלו, הביע אמירה אחרת.
מה זאת אומרת?
המילים היו זהות. הרגשות שונים, אחד מתרגש ברמה 7, אחד ב-8, אחד ב-6, אחד ב-5, אחד ב-20. כל אחד ואחד מביע את רגשותיו באופן שונה כאשר הוא מחובר לקודש. אנחנו רואים את זה בעצמנו. כשנמצאים באירועים מסמכים ויש ריקודים ודיבוק חברים, ויש כאלה שרוקדים ומשלבים יישובי ידיים, והם רוקדים ושמחים, ויש אחד כזה עוצם עיניים ואתה רואה שהוא כבר לא נמצא איתך. ובאותו ריקוד, באותה שירה, פיזית הוא איתך, כבר הרוח שלו רחוקה מהמקום שהוא נמצא פיזית. כי כל אחד מחובר אל הרגש שלו באופן שונה. והשירה נוגעת ברבדים הכי עמוקים שיש באדם בנשמתו. העובדה היא שכל מה שאנחנו לומדים שיר, גם אחרי שנים שלא שרנו אותו, ברגע שנתחיל, מיד הכל יעלה בזיכרון. השירה חורדת חליטה עמוקה. דע לך, צריכה פה להיות ידיעה עמוקה, כמה השירה הזאת, השירה הפנימית, שירת הקודש, היא לחזור אל הטבעי ולהתחבר אל המציאות. שבת פרשה בשלח, שירה, הפטרה, שירה, שבת ט"ו בשבט יצא השנה. שירה, שבת שירה קוראים לשבת הזאת. שבת שכולה שמחה, שבת שכולה שירה. יש בה פוטנציאל גלום להתעלות עצומה, אבל צריכה לבוא עדי שירה. לכן אומר רבי נחמן, תסתכלו, למעשה במקום מספר 3, זה ארוך. מכאן, שאני בצורה אחרת, יש פה מישהו שלא זוכר את מכירת יוסף? יש פה מישהו כזה? יהודה, אתה זוכר את מכירת יוסף? שמע את הסיפור, זוכר? יש פה מישהו שלא זוכר, אלחנן, אתה זוכר? מכירת יוסף, האחים, מכרו אותו. מה זה קשור ליד שלנו? מה הקשר של מכירת יוסף? בואו נראה מה אומר רבי נחמן. במקום מספר 3, שורה מספר 21, 22. דע כי יעקב אבי, כששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף, מתי? כשהוא נמצא במצרים, כשהוא מושל בכל ארץ מצרים. מה הוא שולח איתם? שלח עמהם ניגון של ארץ ישראל. מעניין, היה ניגון. ניגון של ארץ ישראל. בימי יעקב אבינו, שהלחין אותו, אני לא יודע מי, אבל היה להם ניגון. יכול להיות שזה בא מבית אבא, מבית יצחק, מבית אברהם. ניגון של ארץ ישראל. שבי, נגנים, ניגון של ארץ ישראל. זה מדבק אותך אל הארץ גם אם אתה נמצא איפה? בגלות. לפני 70 שנה, כשהעם ישראל היה בגלות, ועוד לא הייתה מדינה פה, בט"ו בשבט היו עושים אנשים מאמצים, אני קראתי איזה סיפור, אני לא זוכר ממי, יהודי שסיפר שכשהוא היה ילד הוא היה בפולין, והצליחו להשיג לט"ו בשבט תפוז מארץ ישראל. וואו! אני לא יודע כמה הם שילמו עליו. אבל כזו התרגשות הייתה בבית, עטפו אותו כמו אתרוג, שמרו עליו שלא יקרה לו כלום. עד ט"ו בשבט. הוא מספר שבט"ו בשבט הביאו אותו לשולחן וכולם נעצו עיניים בתפוז. זה שאנחנו היום כל יום קמים ממנו בחדר האוכל, אומרים לעשות אותו קצת מצ'וקמק. והם עומדים ומסתכלים, והעיניים של הילדים אומר, אני, יצאו לי העיניים. אמרתי, רק לקחת בדבר הקדוש הזה. הוא מספר שהגיע הזמן לברך על פירות ארץ ישראל, ולוקחים סכין, והוא רואה את הסכין מקרב אל התפוז והוא נבהל, אוי ואבוי! בתור ילד, וחותכים את הקליפה, והוא פרץ, הוא אומר, פרצתי בבכי, רצתי לקליפה, תפסתי אותה, שמרתי אותה, רקמתי אותה בצמר גפן, לשמור על הקליפה הקדושה הזו של התפוז. אומר, תקופה עברה, וכל יום הוא אומר, מספר, היה הולך, פותח את זה ברגשות של קדושה, מסתכל על הקליפה, סוגר, אבל הדעת זה מרכיב. וההורים שלו הגישו בקשה לעזוב את פולין ולעלות לארץ, והם גילו אחרי הרבה זמן אישור, הוא רצה לקחת גם את הקליפה. וכשפתחו זה היה כבר מצב מאוד מאוד לא נעים, אמרו לו, אל תדאג, ברטי, שישראל יש הרבה כאלה. איפה התפיסות שלנו כלפי הפירות שאנחנו לובשים, רואים, מולנו? פירותיה של ארץ ישראל לא רק משיבת המינים. בחוץ לארץ, נכון, חיפשו פירות ארץ ישראל. ומה רבה, עגבניה מלפפון פלפל? זה גם מתוצרת הארץ, זה מקדושת הארץ. יש שבח של שיבת המינים. אבל הדבר המשמעותי זה, ונתנה הארץ יבולה. לכן יעקב אבינו אומר, רבי נחמן שולח ליוסף ניגון, ועוד מעט נראה מה זה עושה לו. הוא ממשיך רבי נחמן ואומר, בדי סוד, מה שיעקב אבינו אומר לבנר, כשהם הולכים למצרים בפעם השנייה. קחו מזמרת הארץ בכליכם. ומה זה זמרה? שיעור זמרה? כן. פעם קוראו לזה שיעור זמרה, אתה זוכר את מי?
זה
שיעור ש... לומדים את השיר. שזה בחינת זמר וניגון ששלח על ידם ליוסף, כמו שפרש רש"י, מזמרת לשון זמר. יסוד. מישהו פה יודע את זה? שהיה ניגון ארץ ישראל? של יעקב אבינו, של אברהם אולי, של יצחק, מישהו ידע על זה? ומישהו שידע אולי את האקורדים? ניגון של ארץ ישראל. תראה, אנחנו בקראת סוף השיעור, אני אגלה לכם מה האקורדים. מה הניגון של ארץ ישראל. לקח לי הרבה זמן להבין, אבל גיליתי את הסוף. תמים אני לא אכתוב. אבל אתם תדעו בדיוק למה אני מתכוון. ממשיך הלאה רבי נחמן ואומר, קידה, כי כל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רואה שם. זה משתנה ממקום למקום, שירת ההוויה, שירת המציאות, וכל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו. גם בעלי החיים שהרועים לוקחים אותם לרעות ואחו, כל אחד ואחד מהם יש לו עשב מיוחד שאותו הוא צריך לאכול בשביל בריאותו, בשביל שלמותו, בשביל הווייתו הנכונה האמיתית. וגם אינו רואה תמיד במקום אחד. ראית פעם רואה צאן שהולך לאותו מקום? הם אכלו, גם הוא עוברים מקום אחר, ליד. לא נמצאים באותו מקום. כל יום הולכים למקום אחר. כל אדם ואדם צריך להיות כל יום ויום במקום אחר. כי האדם הוא רואה את עצמו. הוא לוקח את עצמו ונותן לעצמו אוכל לא רק פיזי, אלא גם משירת ההוויה, משירת הקדושה, משירת החיים. והשאלה איזה תחנה הוא מייצב. האם על גלי החוצפה או על גלגלי הקודש? האם על גלגלץ או על מורשת? לאיפה אתה שם את עצמך? מה המוזיקה והשירה שאתה מאכיל את עצמך? ולכן ממשיך רבי נחמן ואומר, לפי העשבים והמקום שרועה שם, כן, יש לו ניגון. זה פשוט. מה שאתה מקשיב, זה הניגון שלך. מה שאתה שומע, זה מה שאתה מדבר. מה שאתה שר, זה מה שיש בתוכך. הוא כבר אמר, אוויל כי החריש, אדם שאין בו רעת והוא שותק, מה כולם חושבים? שהוא חכם. אבל אם הוא יפתח את פיו, יתגלה הסוד שהוא לא. מה שאדם מוציא מפיו מעיד על פנימיותו, והשירה היא המדרגה הגבוהה ביותר שיש במדרגות האדם שמסוגל להגיע, עד כדי כך שיש היכל, כך הובא בחסידות, היכל השירה. ליבי, ליבי, דואב וכואב. הזמרים שקולם כל כך יפה, ובמקום להידבק בהיכל השירה של הקודש, הם נדבקים בשירה המקוללת, המקולקלת, המקלקלת. ואני לא בא בטענות כלפי גויים, אני בא בצער על החי בני ישראל, שצו מחצבתם בשירת ההוויה, והם לוקחים אותה ומשפילים אותה ומניחים אותה ומקלקלים אותה, ומושכים לבבות אחרים לקלקל, והארץ לא תיתן את יבולה, לחסום את צינור החיבור הגבוה ביותר שיש. בבית המקדש לא נעשתה עבודה אחת ללא שירת הלוויים. בית המקדש כולו ספוג בשירה. המקום המקודש ביותר, המרומם ביותר, המעלה ביותר, המגולה ביותר, שבו נראה שכינה עין בעין, בלי שירה לא עושים דבר. זה כוח השירה, זו עוצמתיותה של השירה. אם כן, מה אנחנו שרים? איזה שיר יוצא מפינו? על מה אנחנו מנגנים? האם אנחנו מנגנים ניגונים שבאים מעולמות של טומאה, או ניגונים שבאים מעולמות של בושה? ובוודאי אני יודע, הרי בתוך עמי אני יושב. כן, נכון, נכון, בדיוק, כן, כמו שאתה משמיע את הקולות, כן, נכון, נכון, הגוף מאוד אוהב את זה. כן, זה בן המלך שהתחלף. הפכנו לשפחות ועבדים, במקום להיות מלאכים. ולכן ממשיך רבי נחמן ואומר, כי כל עשב ועשב יש לו שירה, שאומר, זה בחינת פרק שירה, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה. הרועה מתחבר אל העשבים, נותנים לו כוח להתעלות. הוא פוצח בשירה. יצא פה למישהו פה לראות צון, נכון? יצא לך? זה כיף לא נורמלי. גם מי שרגיל בזה יום יום, עשיתי את זה פעם אחת, לראות, לטעום מה זה. לראות. ללכת בשדות, בערים, עם הצון מסביב, עם המשכוכית מקדימה, שמצלצלת בפעמון שקשור לה לצוואר. וכל הצון, וזה הולך כאן, וזה הולך כאן, לשמוע אותם, לשבת, לתת להם בשקט לראות. אתה יושב על סלע, על דשא, ומתבונן בטבע. ואתה עמוס במחשבות, בהרהורים אמיתיים, אם אתה אמיתי. ואתה גם מנגן בשער, כי אף אחד לא מפריע. אני לא יודע אם אותו זמר שאני לא רוצה לעשות פה עכשיו, איך נקרא זה, פרסומת, שגר בדרום הר חברון, יש לו צום. אני לא יודע כמה ניגונים שלו באו לו בשדה, עם הצום. זה עולם שלם ששר. אבל מה צריך במקום לאחר, במקום לשמוע את כל הזמן, באורות דולקים וקרים? לשקט. ואדם שומע את פנימיותו, את כל השם מדבר אליו מתוכו. הוא צריך הקשבה. אבל אדם שאינו מסוגל להקשיב לחברו יותר מדקה, איך יקשיב לעצמו יותר מחמש? לא מסוגל. לכן, אומר רבי נחמן, זה סוד מה שכתוב, ותלד עדה את יוון, שימו לב, אומר רבי נחמן, וזה בבראשית, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה, האדם הראשון שהתעסק עם צאן, לכן מיד בשם אחיו יובל הוא היה אבי קוטופס כינור מאוגב. מיד צריך להיות ניגון. נולד הרועה, נולד המנגן. כי כל רועה ורועה יש לו ניגון משלו. אני שני אחים, אחד רועה צון והשני מנגן. לא סתם עד כדי כך שנאמר על שאול ואי כנגן המנגן. ואת מה קורה?
בדי
על הרוח השם. הניגון מביא השראה של שכינה, של קדושה, אם הניגון לא ניגון קודש. איזה עומק יש בניגון. לכן ממשיך רבי נחמן ואומר, כי תרם שהיה בעולם הוא עם מקנה התרם כלי זמר, והקד דוד המלך עליו השלום שהיה יודע נגן. מה היה? רועה. דוד המלך היה רועה. הוא ממשיך ואומר, גם הצילו באבות העולם כולם, אברהם, יצחק, יעקב, איך אומרים בני יעקב לפרעה מלך מצרים? שואל אותם, מה מעשיכם? מה אמרו לו? אנשי מקנה אנחנו באבותינו. רמז לניגון ששלח יעקב, ניגון ארץ ישראל. אברהם אבינו היה לו ניגון, ויצחק היה לו ניגון, ויעקב היה לו ניגון. לכל אחד ואחד מן השבטים היה להם ניגון, כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו. לכן המשיך רבי נחמן ואומר, היינו שתמירות וניגונים יוצאים מכנף הארץ, מכל מקום, מהכנף, מקצה, מהקצה, כמו כנפי בגדיהם של הציצית. כי על ידי העשבים הגדלים בארץ נעשה ניגון, ועל ידי שהרועה יודע ניגון, על ידי זה נותן כוח בהעשבים. יש הקשר, נקשר, הטבע, נקשר אל האדם, האדם אל הטבע. מה זה מזכיר לנו?
טבע.
את גן עדן. האדם והטבע מאוחדים מחוברים. המצב התחילי, אבל רבותיי, צר לי לאכזב אתכם. במקום לחשוב מה אנחנו עושים בשביל גן עדן שם, וזה לא סותר את דברי הרמח"ל במסילת ישרים, שם התכלית. אבל גם כאן, גם כאן, צריך ואפשר שיהיה גן עדן. תלוי עד כמה האדם שומר על האילנות של גן עדן. כמה האדם באמת שומע שירת המציאות, שירת דרכי השירה של כל המציאות לקדוש ברוך הוא, יום יום, רגע לרגע. לכן המשיך רבי נחמן ואומר, בעזה יש גם לבהמות לאכול. יש את זה ממעגל סגור, האדם שר, העצב שר, הצומח, הדומם, החי, הכל שר. הכל שר, והארץ תיתן את יבולה. יש יבול, יש ברכה, יש שפע. וזה בחינם מה שנאמר בשיר השירים, והניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, היינו, שהניצנים גדלים בארץ על ידי הזמר והניגון שייך להם. נמצא שעל ידי הזמר והניגון שהרועה יודע, הוא נותן כוח בעשבים, יש מראה לבהמות, הם נותנים לו כוח ואנרגיה, הוא מחזיר להם, ואז גם הניגון הוא טובה לרועה בעצמו. למה? כי אני שתי שורות בסוף הדף, כי מחמת שהרועה הוא תמיד בין בהמות, רבותיי, יש לנו בעיה. בעיה גדולה מאוד. אדם שחי עם בהמות כל היום, מהבוקר עד הערב נמצא עם עיזים, כבשים, כלבים. כלבי רועי, מסתובבים בטבע. הוא רואה מה שהוא רואה בטבע, חיות ובעלי חיים. לאט לאט עם הימים עוד מעט ילך על ארבע וישמיע קולות של פרה. מה זה? הוא חי עם בהמות. הוא חי עם בעלי חיים. זה משפיע. כי האדם מושפע מסביבתו לטוב ולמותר, אומר רבי נחמן. הוא יכול לבוא לידי בימיות הפחודה. לכן אומר רבי נחמן, עד שיראה הרואה את עצמו, ונפש שקרה במחירת יוסף. אומר רבי נחמן, בבחינת וילכו לראות את צון אביהם, פרש רשי, שהלכו לראות את עצמן, כל אחד הלך לדאוג לעניינים שלו שם. כל כך היו שקועים בצון, בבקר, ראינו את זה עוד פעם, זה לא פעם ראשונה. כשבני ישראל רוצים להיכנס לארץ, באים מי? שבט, ראובן, גד וחצי שבט המנשה, ואומרים, מקנה רב היה. לא רוצים להיכנס לארץ, רוצים להיות בחוץ לארץ, עם הבהמות. אין לנו מספיק מקום. אפשר לשקוע בבהמיות ולחשוב כמו בהמה. לכן אומר רבי נחמן, הניגון ניצול מי. הוא יודע, השירה הנכונה, הקדושה, שירה התודה של מה שהקדוש ברוך הוא ברא, שמתאחדת יחד ועולה עם האדם, אז אדם ניצול מן בהמיות שבתוכו. כי הניגון הוא התבררות הרוח, שמבררים רוח האדם מרוח הבהמה. עכשיו אתם מבינים למה אני מדי פעם ככה מדבר בלשון קשה על שירי הפח, על שירי העגירים, השירים הלועזיים. זה שירה של בהמות. שירות הבהמיות, בני האדם, יש להם מראה האדם. אבל זה בא מן הגוף, מן הבהמיות, מן הגשמיות, בשיא הנמוך שלה. ולך תסביר, וכועסים עליך כשאתה אומר את זה. ולא מבינים שמתרחקים עם השירים הללו מן המציאות האמיתית. אמרתי לכם פעם, אחד הסימנים הגדולים לדעת אם מה שאתה רוצה לעשות הוא דבר טוב או דבר רע, תשים לב להתלהבות שלך. אם ההתלהבות באה לפני, זה סימן רע. זה סימן שזה בא מצד הרע שבאדם ושהוא עומד להיכשל. וכל דבר שהוא טוב, וכל דבר שהוא קדוש, תראה כמה מניעות והפרעות יש לך בדרך. רק אל תעשה. לא סימנים בשמיים, סימנים בארץ. ואתה רוצה לעשות משהו טוב, הכל יפריע לך. אתה רוצה לעשות משהו לא טוב, אתה מסתער, לא סופר שום דבר. אתה הולך, וזה הולך. אומר רבי נחמן, כוחו של ניגון מציל את האדם מלהפוך להיות נוטה ודומה לאורחים על ארבע. לכן ממשיך רבי נחמן ואומר, תהפכו דעה בצד השני, בשורה מספר 42, מי יודע רוח בני האדם העולה למעלה, אומר שלמה המלך, ורוח הבהמה היורדת היא למטה. זהו עיקר הניגון ללקט ולברר הרוח הטובה כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן, על ידי הניגון ניצול מרוח הבהמיות, כי התברר רוח האדם מרוח הבהמה על ידי הניגון. לפי הניגונים שאתה שר, אנחנו יודעים לאיזה מחנה אתה שייך. האם אתה רוקד במעגל כשכולם יד ביד שווים, רוקד עם גופך וזורק את איבריך לכל כיוון לבד? זה לא מעניין אותך מי שנמצא מימינך או משמאלך, וככל שתשתגע יותר, ותקפוץ יותר ותצרח יותר ותנענע את האצבעות שלך והראש, אתה תחשב טוב יותר, מחילה מקוותכם, בהמי יותר. רק לחבר זנב והכל בסדר. מושלם. לכן אומר רבי נחמן, ויש חילוקים רבים בנגינה. כי יש ניגון שלם. יש מצב שיש ניגון שלם, יש לנו פה כמה אנשים שמנגנים. יש ניגון שלם. ויש ניגון שהוא בכמה בעבות, כלומר כמה חלקים, בית א', בית ב', בית ג', בית א'. ויכולים לחלקו לבבות ועניינים, כלומר לבתים, בתים, וכל מיני מקטעי ביניים ופזמון. ודע שהמלך יש לו כל הניגון כולו בשלמות. אדם שמולך, ששולט בתאוותיו הבהמיות, יש לו ניגון שלם. ואילו הוא אבל השרים, כל מיני ממונים, הידיים, הרגליים, הראש, כל אחד בנפרד, אין להם רק איזה חלק בניגון. כל אחד לפי מקומו. ועל כן אמר דניאל נבוכדנצר, טוב נדלג על זה כי לא ניכנס לזה. תיכנסו בבקשה לשורה 49, בסוף. ועל כן יעקב אבינו, והגענו לסוד הגדול שאני עומד לגלות לכם תכף. סוד הניגון של ארץ ישראל, של האבות. אומר רבי נחמן, ועל כן יעקב אבינו, אף שלא היה יודע אז שהוא שלח אותם, שהוא יוסף, רק לפי מה שאמרו, סיפרו לו השבטים אל הנהגותיו של יוסף, שלח לו ניגון השייך לשר כמוהו, כפי מה ששמע מבניו דרכיו הנהגותיו. כי רצה יעקב לפעול אצלו על ידי הניגון מה שהיה צריך. להשפיע על ידי ניגון קודש. אפשר להפוך גם את מי שהוא תמיד חזרה אל הקודש. אבל הוא צריך לשמוע קודש. על כן שלח לו אותו הניגון של ארץ ישראל. אתם חושבים שעכשיו רבי נחמן יגלה לנו מהו? לא. רבי נחמן ייקח אותנו עד הסוף. הציע עומק. לכן אומר, ישאמר לבניו, קחו מזמרת הארץ בכניכם והורידו אל האיש. היינו שיקחו בחינת הניגון שהוא זמרת הארץ בכלים שלהם, והורידו לאיש מנחה. שימו לב עכשיו לאקורדים. מעט צורי ומעט דבש, נחות ולות, בוטנים ושקלים. הם בחינת משקולות במידות הניגון. הם המקרים, הם התווים, הדיאזים. וואו, זה רמזים יש פה. אני אוכל בוטן, אתה אוכל ניגון. אתה אוכל דבש. אתה במקר חיג'אז. אתה אוכל תהנים, אתה עכשיו בדו. כי הניגון נעשה מגידולי הארץ. וואו, זה דברים. מה כתוב אצל יוסף? שהאחים מובאים אחר כך בפעם השנייה, בית היוסף, ומכינים לו את מה שהם הגיעו מארץ ישראל. מעט נכון, לא, שקדים, נותנים. ומתחיל הדו שיח ביניהם, מגיעים בסוף לפרשת ויגש, ויוסף נשבר. יוסף מתוודע אליך. מה שמח אותו? איומיו של יהודה, כמו שמספר המדרש? לא. לא שמח אותו בכלל. שובר אותו הניגון. ניגון של ארץ ישראל, שהוא הכיר אותו היטב היטב. כי גונו וגונבתי מארץ העברים. השיר הזה היה מוכר לו. וכשהחלו האחים לנגל את הניגון הזה שם, באותו רגע יוסף מתרומם, הם מעלים אותו למקום שאי אפשר להישאר במשחק, אי אפשר להישאר בצביעות, אי אפשר להישאר בדו פרצופיות שהוא יוסף, אבל בעצם הוא לא, כלפי האחים. כשמתחברים לניגון הזה של ארץ ישראל, ניגון האבות, כל הקודש מתפרץ החוצה, סוחה פתאום את הכל. לכן תסתכלו במקום מספר 4, זה מה שאנחנו אומרים בברכות. כאשר אנחנו מברכים על אחד משבעת המינים, או שמברכים על חמשת מיני דגן, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, על המחיה והכלכלה. שימו לב, מה אנחנו אומרים? על הגפן ועל פרי הגפן, על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה, ועל ארץ חמדה טובה ומחווה שרצית ונלחמת לאבותינו לאכול מפריה ולשבוע מדרוע, וכולם מכירים. אבל שימו לב בסוף, ועלינו לתוכה וסמכנו בבניינה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, וברך עליה קדושה וטהורה. הפירות הללו הם ניגון, ניגון אמיתי, ניגון ההוויה, ניגון שבח לקדוש ברוך הוא. קודש! זו קדושה מן הפירות, קדושה מן המלפפון, קדושה מן הגמבה והקישור. אפונה וגזר בתוך מחבת, כל פרי, כל ירק, איזו שירה, איזו קדושה מתוך הצלחת. ואנחנו שומעים את כל המזלגות ולא מצליחים לשמוע את הניגון העולה. זוכרים פירות ט"ו בשבט, ויש סדר שלם סביב סדר ט"ו בשבט. וגם אז אנחנו שומעים את קול לעיסת השיניים. מדוע? תסתכלו במקום מספר 6. רק הבוקר אמרנו, בהקשר לימים האחרונים שבו מגרשים יהודים מבתיהם, רק הבוקר אמרנו, תביאמו ותתאמו בער נחלתך, מכון לשבתך, פעלת השם. ואמרנו, אם כך היית מגיש את עצמך לבחינה, לשיר, בכוכב נופל, כוכב מדרדר, או ענף נפבה, לא היית עובר את האודישן. אז אמרת שירה, איך אמרת אותה? בדקלום מהיר. מה הפלא שעדיין לא זכינו מקדש השם כוננו ידיך? שבת שירה, שבת פרשת בשלח בט"ו בשבט, כשמתחברים יחדיו, עניינם לעורר בנו שוב מחדש את הניגון של ארץ ישראל. והניגון של ארץ ישראל יש לכל אחד ואחד מכם. אתם רוצים לדעת מהו? אתם באמת רוצים לדעת מה השיר הזה?